לעולם ידור אדם במקום רבו. דהיינו, אדם יגור במקום שיש לו רב בהישג יד. במקום רבו הכוונה היא קרוב לרבו, שאם יש לו שאלות בחיים, שיהיה לו את מי לשאול. הוא צודק או לא צודק? אני שואל. תענו לי. עדיף שיהיה על ידך הרב, אם יש לך שאלה, מי אתה שואל אותו? נכון או לא? אין אדם שאין לו בעיות בחיים, אולי כאן יש מישהו שאין לו בעיות, ואין אדם שאין לו שאלות בחיים, שאלות קטנות, שאלות גדולות, שיתייעץ. אם אדם חכם, איזה הוא ענב? אדם שמתייעץ. לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. שהוא ברא את האדם הראשון, כתוב נעשה אדם בלשון רבים, אומר רש"י בקום, בא ללמדנו על מידת הענבה. שהקדוש ברוך הוא יכול ליצור את האדם גם בלי להתייעץ עם המלאכים. אבל בכל זאת התייעץ עם המלאכים ליצור אדם או לא. ומה הוא החליט? ליצור אדם או לא? ככה נראה, עובדה שהוא יצר את האדם. אבל התייעץ עם המלאכים, בא ללמדנו, לא על החוסר יכולת של הקדוש ברוך הוא, אלא על מידת הענבה של הקדוש ברוך הוא. שתמיד רצוי להתייעץ. דרך אגב, אני זקנתי וסבתי, ואני אומר לכם, אם אני הייתי מתייעץ בכל הדברים שלי בחיים, אז השערות שלי היו יותר כאות. לבנות. כל כך הרבה שערות לבנות יש לי בגלל שלא התייעצתי. על הרבה דברים. זה מובן. מי תתייעץ? עם חכם. מי הוא חכם? רבו. אז לעולם ידור אדם במקום רבו, דהיינו שהוא יגור במקום עם אדם שיכול לקבל ממנו הדרכות ועצות כיצד לכלכל את חייו. זה מובן הדבר הזה. כן, בבקשה.
מדבר היום שיש טלפון, יש רכב, השאלה יש איזה
מפקמינה, כאילו... אז היום יש רבנים שהם מומחים למקצועות שונים. אחד לטהרת המשפחה, אחד לקשרות, אחד לתפילות, אתה צודק. היום, לצערנו הרב, אין אותם רבנים כמו הרמב״ם, או רש"י, או הראשונים, שהיו יודעים את כל מקצועות התורה, כל דבר. יש היום כמה רבנים כאלה, לא רבים, מעט, לצערי הרב, שבכל שאלה שאתה שואל אותו, יש לו תשובה. לי יש רב כזה, אני... כל שאלה שיש לי, אני מרים לו טלפון, אני יודע את התשובה לפעמים, אבל אני אומר, דוב, אתה קצת גאוותן, תשאל מה שבטוח, בטוח, תראה מה הוא אומר. הוא
אומר... אני מתאר לך לדבר מרפק, אני אומר שאתה תדבר את התקשורת ברכבים, השאלה אם זה דווקא פיזית לגור לידו דלת מול דלת, או שאם יש לך גישה אליו עקרונית, דרך יוצאי תקשורת או...
אני לא שמעתי את תחילת השאלה.
אני שואל היום לגבי לגור במקום רבו. האם זה דווקא? כי בגלל שיש לך את הרכב...
אתה שואל אותי הלכתית?
לא, האם... החשיבות, העיקרון.
אתה שואל אותי הלכתית?
אני יודע, הלכתית או
בעלכית? רגע, אני אשאל את רבי, מורי, אני יודע, אני מתייעץ עם כל דבר. הרב, צריך לגור על ידך ממש 2 מטר מהפתח, או אפשר בטלפון או באינטרנט? אפשר בטלפון, הוא אומר. ובאינטרנט? כן, כן, סידרתי לאחרונה אינטרנט. בסדר? עולם קטן. אומרים שהיום העולם הוא קטן. יהיה חינמי. רצוי בקרבת הרב. אתה מלווה אותו, אתה משמש אותו, אתה רואה אותו, אתה מכיר. אתה לא יכול. לפחות אתה, יש לך את הטלפון שלו. יש לך שאלה, אתה שואל. אתה מחובר לרב. עשה לך רב, זה דבר גדול מאוד עשה לך רב. אתה לא... העיקרון הוא לעולם ידור אדם במקום רבו. שאם יש לו רב, יש מי שמעציל מרוחו עליו, יש לו מי להתייעץ, הוא מושפע ממישהו, משהו כזה. שכל זמן ששימי בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. שלמה היה אדם חכם מכולם, חכם גדול. לא היה חכם כשלמה. ובכל זאת הוא נכשל. למרות שהוא כל כך חכם. ונחשב נשא את בת פרעה שהכשילה אותו. דרדרה אותו למצבים נוראים. וכל מה ששימי בן גרה, מי זה היה שימי בן גרה? שימי בן גרה זה היה אותו אדם שדוד המלך ברח מאבשלום בנו, על שימי בן גרה שהיה מבנימין, הוא היה חכם גדול, כילל כללה נמרצת את דוד בזמן שהוא היה במצוקה גדולה, בבריחה גדולה. אבל יחד זה היה חכם, כי שימי בן גרה ראה בדוד כאילו פוגע במלכות שאול, הוא היה מבנימין. ואחרי שדוד חזר למלוכה, אז הוא השאיר את שימי בן גרה, והוא היה רב, לא פחות ולא יותר, רבו של שלמה. והיה תלמיד חכם עצום, והיה רבו של שלמה, ושלמה היה מתייעץ איתו, למרות שהיה משקע בלב על הכללות שהוא כלל את אביו, אבל בכל זאת הוא היה רבו. וכל פעם היה מרים לו פלאפון, אומר, יא שימי, מציעים משידוכים את בת פרעה, את זה, את פה, את שם. אומר לו, שימי, חביבי, כל זמן שאני חי, אתה לא מסתכל בכיוון ההוא בכלל. אתה שומע? שלמה. שלמה המלך. אומר שלמה, הייתה לי ברירה. רבי אומר לי, אני חייב לעשות. באותו רגע ששימי בן גרה נפטר מן העולם, מה עשה שלמה? חתן עם מי? עם בת פרעה. מקרה קצת קיצוני, אבל ככה אומרת הגמרא.
הוא נפטר כל כך, הוא הרג אותו.
זה עניין אחר. זה עניין אחר. ובגלל שהוא עבר על דבר המלכות, דוד המלך יתמיד לו מלכודת. אז לכן הוא, בגלל שהוא גמר את החשבון על פי צו אביו, לא סתם, צו מלכות. זה עניין אחר. זה שהוא רבו זה עניין אחר, וזה שהוא מילא את חובתו שהתחייב להאמין, זה דבר אחר. והתניה על ידור, שואלת הגמרא, והברייתא אומרת, אז רבה, אל תדור במקום רבך. למה כתוב לעולם יגור במקום רבו? אומרת הגמרא, לא קשה. הדה קייפלה, הדה לא קייפלה. עד קייף ראשון קופי רשי, יש כאן נגמרה עם רשי, רשי נסביר את זה. תודה. זה לא גמרא, זה אין היה. תן לי את... איפה הגמרא? אני מצטט את רש"י. שכל זמן ששימי בן גרה קיים, וסמוך למיטת שימי כתוב, והתחתן שלמה את פרעה. עד קייפלה, אם כפוף הוא לרבו, דיינו תלמיד ממושמע, לקבל תוכחתו, ידור אצלו. אבל אם לא טוב, אם הוא לא ממושמע, הוא אומר, יש כאלה תלמידים, אומרים, מה שנוח לי מהרב אני מקבל. מה שלא נוח לי מהרב, נוח לרב אחר. יוצא רב אחר. זאת אומרת שהרב הזה הוא לא מוכן להתכופף או לעשות את כל מה שהרב אומר. ואם לאו, טוב להתרחק ממנו ויש שוגג ואל יהיה מזיד. מדוע? כי אם הרב הזה יגיד לו לעשות, הוא לא יעשה. אז הוא מזיד. אבל אם הוא עושה לא, והרב לא אומר, אז הוא שוגג, הוא עושה בטעות, הרב משגגה. יש הבדל בין שוגג למזיד. אז לכן, אם אתה באמת, כל מה שהרב אומר לך אתה עושה, תגור בכפיפתו. אבל אם אתה מקבל את הרב הזה ברבון מוגבל, אז עדיף שלא תגור שם, אחרת אתה לא תעשה את מה שהוא רוצה ותהפך למזיד. ככה מסביר רש"י. עד לכאן הפשט ברור. דרך אגב, זה ידוע הדבר. יש כל מיני אנשים, יש מדרגות ביראת שמיים. יש אדם שהיראת שמיים שלו היא טוטלית. מה שהרב פוסק, זה מה שאני עושה. יש כאלה. יש כאלה שהם, אצלם יראת שמיים שלהם היא מוגבלת. הוא אומר, מה שנוח לי ממה שהרב אומר, אני עושה. מה שלא נוח לי, אני לא עושה. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל אתכם. יכול להיות. אני למשל אומר לכם עכשיו משהו, אני הרב שלכם, נכון? אני אומר לכולם, להרים את הידיים. להרים, תרים את הידיים. את שני הידיים, מה זה? שני הידיים, להרים. להרים! הנה, הוא לא שם לב, לא שם עליי. סליחה שאני אומר. שיעור התעמלות, בא המורה להתעמלות, אומר לכולם, נתחיל לרוץ. כולם רצים? חלק רצים, חלק... כן, חלק לא. סתם, פעולה הכי פשוטה. לפעמים, אדם אומר, מה, הוא יגיד, הוא יכתיב לי, הוא יגיד לי, מה זה? המשמעת שלנו כלפי מי שמצווה עלינו, היא מצומצמת, היא מוגבלת. רק ממש תלמיד, מובהק ומיוחד, הוא, אנחנו אומרים, מה שהרב אומר, זה מה שאני אומר. זה מובן הדבר. שלמה המלך היה תלמיד נאמן. היה לו עסק עם שימי בגרה, אדם שהיה לו איתו חשבון. אבל הוא ידע מה זה תלמיד חכם. הוא ידע מה זה רב. כשרב פוסק הלכה לדברי אלוקים חיים, אני עושה מה שהוא אומר. למרות שהיה לו משיכה לבת פרעה מסתם, אחרת הוא לא לוקח אותה. אז זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. אז אם אתה בסדר, שאלת אותי לגבי קרבה, איפה לגור? אז הוא אומר, אם אתה, איך אומרים, תלמיד נאמן, לך תגור ליד הבית של הרב. אבל אם אתה מרגיש שאתה תלמיד ככה, תקח לך שלושה מספרי טלפון של שלושה רבנים, תתלפן לשלושתם, לא שזה תיצא שלי, אבל יש כאלה שנוהגים ככה. הם מחפשים את הרב הנוח להם, והוא פוסק להם. אתה מבין? אתה מתרחקים ממנו. זה מזכיר לי פעם סיפור שהייתי מורה דרך בקיץ, לפני הרבה שנים, באיזו קבוצה מארצות הברית, ואיתו מדריך מורה דרך כזה. וקבוצה שהיה שם מלווה, בחור אמריקאי היה מלווה אותם, אותם הקבוצה, ואני הייתי המורה דרך שלהם, בהגיעת הארץ, דברים כאלה. והיו בינינו שיחות בין הבחור הזה, המלווה, הוא למד שם בישיבה. אני ניסיתי לשכנע אותו לעלות לארץ. בחור, בגיל ה-20, משהו כזה. ואמרתי לו, תראה, משה רבנו רצה לעלות לארץ. אתה הנה, באת לארץ, אתה תשאר כאן, אתה לא נשוי, לא זה. מה אכפת לך? כבר הגעת לארץ, תשאר כבר בארץ. היה דיבורים בינינו, כל הזמן. אז הוא אמר, אתה יודע מה, אני אשאל את הרב שלו. אם הוא יגיד לי לעלות, אני אשאל, אם לא, לא. אז שאלתי אותו, איזה רב יש לך? מי זה הרב שלך? נתן לי רב, עכשיו באמריקה יש רבנים, כמו שאומרים, על המדף. יש רב ציוני, יש רב חרדי, יש רב חסידי, יש רב כזה, יש רב כזה. עכשיו, אתה יכול לבחור איזה רב שאתה מתאים לך לשאלות שלך. אז הוא הוציא מהמדף רב שהוא אנטי-ציוני. אמרתי לו, תשאל, אז היה מלא הרב סולובייצ'יק, אז היה בחיים, היה לפני הרבה שנים. אמרתי, תשאל את הרב סולובייצ'יק, למה אתה דווקא לאותו רב ההוא, אני לא יכול לשמוע אפילו שהוא היה ידוע שהוא מתנגן לעלייה לארץ או משהו כזה. למה? אני אזכיר לי כאן שהוא אומר, אם אתה לא שומע לרב, אז תתרחק ממנו, אם הוא היה פוסק לו לעלות לארץ, אם הוא היה רב ציוני, והיה פוסק לו לעלות לארץ, אז הוא היה מזין. ככה לפחות הוא שוגג, הוא מוצא את זה כתובת אחרת. זה מובן הדבר. עד לכאן פשט הגמרא. עכשיו הרב קצת מעמיק בסוגיה הזאת, נראה את זה בתוך, בבקשה. להועיל לאדם בישרת דרכיו צריכים שני דברים שהם כמעט מתנגדים זה לזה בטבע האדם. האחד הוא הידיעה בכל פרטי הליכותיו, ועל זה מועיל מאוד שיש לו רב סמוך לו לשאול לו כל ספק וללכת על פי דרכו בכל עניין. זאת אומרת, יש לך לידך מומחה, הוא ממש מנחה אותך על כל דבר ודבר בחיים שלך. יש לך בעיה, אתה שואל. זה דבר טוב מאוד דבר כזה, נכון? צד שני. אבל לזה מועיל מאוד שירגיש בלבבו הכבוד והאדר היעות להרגיש של איש המעלה, וזוהי בכלל חובת כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים. איך אתה יכול להגיע למדרגה כזאת שתלמיד חכם הוא באמת ינחה אותך באופן מוחלט, ברגע שאתה נותן בו אמון מוחלט, ברגע שאתה מכבד אותו, ברגע שאתה ודאי לך שהוא אדם חכם ונבון וכל מה שיוצא מפיו זה דברים אמיתיים ונכונים, ומתוך כך אתה הולך איתו ממש לב עם לב, ראש עם ראש, הוא המורה שלך והוא המדריך שלך. זה מזכיר לנו קצת את החסידות. שם האדמור בחסידות הוא על פי משם דבר. אתה, איך אומרים, איתו מה שהוא אומר קדוש. למה? כי אתה מאוד מכבד אותו. זאת אומרת, האדם הזה הוא קרוב לאלוקים, יש לו דבקות באלוקים, אני הולך איתו. אז זה טוב. אמנם להרגשת הכבוד טוב מאוד היעדר התדירות. וכאן הוא בא ללמד אותנו דבר מאוד חשוב. לפעמים התרחקות מדבר, רק כשאתה מתרחק מהדבר אתה מעריך את הדבר. אבל כשאתה קרוב קרוב, אתה כבר מרוב התרגלות, אתה כבר לא מעריך אותו. דווקא הראייה מרחוק נותנת ערך וחשיבות לאותו דבר. אתן לכם דוגמה, אור וחושך. אדם שנמצא כל היום באור, לא מעריך את האור, כי נראה לו שזה הנורמה. אבל אדם שהוא בחושך, הוא מתחיל להעריך את האור, הוא אומר, אני מכבד את האור. למה? כי אני בחושך. החושך מלמד אותנו מה באמת חשיבות האור. זאת אומרת, דווקא ההתרחקות נותנת לי יחס חיובי מאוד לדבר שאם אני בתוכו כל הזמן, אני לא מעריך את הדבר הזה. זה דוגמה, או בריאות ומחלה. דווקא האדם החולה, הוא כל כך מעריך את הבריאות. בשבילו הבריאות, למה? הוא התרחק מהבריאות. עכשיו, בריאות, כל כולו בריאות. למה? כי הוא התרחק מהבריאות. אבל אדם שהוא בריא, הוא חושב, בריא, זה לא. אין לו את אותה הערכה. ויש כאן איזשהו עניין, והוא מביא כאן גם מקורות מהראשונים, מהרמב״ם, אחרים, שההתרחקות היא נותנת מבט יותר נכון אל הדבר. כמו שאומר המהר"ל מפראג בנצח ישראל והצלה, הלימוד הכי טוב זה מההפך. מהגלות לומדים על הגאולה. מי שלא היה בגלות, לא מעריך את הגאולה, לא ידע באמת מה זה גאולה. או כמו שאומרים בימינו, מי שלא היה באושוויץ, לא ידע באמת מה זה מדינת ישראל. רק מי שהיה בשיא השפל, יכול להעריך מה זה עצמאות מדינית. זה דוגמה. מי שלא היה ברע, לא יודע מה זה באמת טוב. רק מי שהיה ברע, הוא מכיר בערך הטוב. אז לפעמים ההתרחקות היא דווקא גורמת לנו ליחס הרבה יותר חיובי מאשר אני כל הזמן יחד עם אותו דבר שאני חי איתו. כמו שאומרים, אין אדם מכיר בניסו. אתה לא מכיר, מישהו אחר שרואה את זה, הוא מכיר, הוא רואה את זה מפרספקטיבה אחרת, הוא מכיר בנס. בוא נראה את הדברים בתוך. אמנם להרגשת הכבוד, טוב מאוד היעדר התדירות. אם אתה חי כל הזמן עם אותו רב, יום יום, יום יום, יום יום, יום יום, אתה כבר נהפך, איך אומרים, סחבק שלך. החבר שלך. אתה רואה אותו במעלתו, אתה רואה אותו גם בחסרונותיו. אותו כבוד, הערצה ויחד, וקנייה מוחלטת כלפי אותו אדם, כשאתה גר איתו בקרבה, אותו זה פתאום, זה כמו במשפחה. במשפחה, האיש והאישה מתייחסים אחד לשני בגלל הקרבה, לפעמים לא כל כך בכבוד. למה אני מכירה אותך, חביבי, בעלי, אל תספר לי סיפורים. אני מכירה אותך לפני ולפנים. אל תשחק את הצדיק. נכון או לא? פתאום כלפי חוץ אתה מופיע עם זקן, יעני. מה קרה לך? למה היא חי איתו בקרוב קרוב מה שנקרא? אותו דבר, התלמיד והרב, אם הוא חי איתו כל הזמן ביחד, בלי דיסטנס, בלי מרחק, אז זה גורם לו להרגיש, הוא כמוני. אין לו את אותו כבוד. אמנם להרגשת הכבוד, טוב מאוד, העדר התדירות. שלא יהיה תדיר. כי דברי הרמב״ם במורה נבוכים, על איסורי טומאה המוניים מלבוא לבית המקדש, שהוא כדי להכניס הגדולה והכבוד בלב. צריך אולי להתבונן רגע ברמב״ם, מורה נבוכים. יש כאן מורה נבוכים? שם הוא מסביר, הרמב״ם בגאוניותו, כן, הוא מסביר בחלק ג' פרק מ"ז, מה העניין של הטומאה. אני כאן, ארוך מאוד הפרק מנדה, אני רק את תמצית העניין אני אקרא מתוך המורה נבוכים. כבר ביארנו כי כל המטרה הייתה במקדש להביא את הפונה אליו להתפעלות ושיראו ויראו כמו שאמר ומקדשי ומקדשי תיראו. וכל דבר מרומם כשיתמיד האדם להימצא בו ימעט מה שיש בנפש ממנו. אתה רואה את התמונה הכי נפלאה, אבל אתה רואה אותה כל הזמן, אתה כבר לא מתפעל ממנה. אתה עומד ליד נוף אדיר, אתה מתפעל, אתה מתרשם מהנוף האדיר, אבל אם קבעת את ביתך באותו מקום, כבר לא מתפעל מהנוף. התרגלת לנוף, הוא כבר לא משאיר עליך רושם. אותו דבר בית המקדש. אם אתה חי כל הזמן בבית המקדש, הרושם שבית המקדש משאיר עליך הוא כבר לא אותו רושם מה שאתה מזדמן אל בית המקדש פעם, שלוש פעמים בשנה משהו. הריחוק נותן לך להתרשם יותר מבית המקדש מאשר הקרבה המתמדת, ותימעט ההתפעלות שהייתה באה על ידו. וכבר העירו חכמים זה על העניין זה ואמרו שאין רצוי להיכנס למקדש בכל עת, והסמיכו את זה לאמרו, עוקר רגלך מבית רעך בין נסבעך ושנאך. וכאן הוא לגבי הטומאה, וכיוון שזו הייתה המטרה, הזהיר את עלי את הטמאים מלהיכנס למקדש עם ריבוי מיני הטומאות למיניהם. הוא מסביר כאן מרחיב בעניין הטומאות שזה בא להרחיק אותם מבית המקדש, על מנת שכשנכנס לבית המקדש תיאורים, אז אתה נתפעל מהמקום הזה, ישיר את רישומו, לא רושם חיצוני, רושם פנימי, על, 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 על מי שבא לבית המקדש. זה מובן הרעיון. כן, בבקשה.
אז עניין הריחוק בעצם הוא תהליך
הורמוני. ודאי. אומרים גם ביחסים בין איש לאישה, זה שהאישה מתרחקת מבעלה בימי נידתה, זה טעם החיים. אנשים לא מבינים את זה, הם חושבים, אוי אלה, זה אסון. זה לא נכון. זה יוצר מציאות של קדושה, של הערכה, של כבוד. מה שאין כן, אין ריחוק. כל הצניות והטהרה וכל הדברים נעלמים פשוט. כן.
אז מה לגבי עניין קיום מצוות
ביום יום? יש מסגרת, יש מצוות שהן יומיומיות, למשל קריאת שמע בתפילה וכל זה.
אבל אותה התלהבות בין
שער לנו לאורך. נכון, אתה צודק.
מה לעשות עם זה?
אתה צודק, כן ולא. אני אגיד לך למה כן ולא. אתה צודק מבחינה זאת שאדם נניח מתפלל שלוש פעמים ביום. בסוף זה יכול להגיע למצב למצוות אנשים מלומדה קוראים לזה. זאת אומרת שהוא מקיים כל מיני אותו מצוות בלי הרגשה בכלל. אלא מתוך איזה רוטינה, מתוך איזה... הוא לא מרגיש בכלל שהוא מתפלל לפעמים. הוא מברך 100 ברכות כל יום, אבל הוא לא, התרגלתי לדבר. מבחינה זאת אתה צודק. זאת אומרת, אדם שמקיים את המצוות היומיומיות, הוא יכול להגיע למצב כזה שהוא בכלל לא מרגיש שהוא מקיים מצווה, אלא עושה את זה כדבר טכני, כדבר רגיל. תרגילני בתורתך ומצוותך. כל זה היה טוב אם לא היה לנו תורה. אתה שמעת על התורה פעם? איפה שמעת?
פה.
פה, פעם ראשונה? מה זה התורה? התורה היא פותחת לנו פתח להעמיק במצוות. אתה מתפלל, אתה קורא קריאת שמע כל יום. אתה חייב בשביל לחוש את התפילה, לראות איך התפילה ממלאת אותך, מחיה אותך, מהירה את נשמתך ללמוד אותה. זה לא דבר מובן מאליו. אם אתה מתפלל כצפצוף הזרזיר, סתם ככה מצפצף, זה גם חשוב. אבל אם אתה רוצה להרגיש בתפילה, אתה באמת מתקרב לקדוש ברוך הוא, עבודה שבלב, אתה חייב ללמוד תפילה. מה מהות התפילה? מה משמעות התפילה? איך להתפלל? מה התוכן של המילים בתפילה? מה זה עניין תפילה בכלל? אם אתה לא לומד את הדברים האלה, למה שתטעם את אותו טעם שאפשר לטעום באותה תפילה? תן לך משל שתבין. יש אנשים, זה מאוד משונה אומנם, אבל נכין לכם, יש אנשים משונים כאלה, שהם אוכלים כל החיים. אתם שמעתם על אנשים כאלה? שמרגע שהם נולדים עד שנפטרים, הם אוכלים 3 פעמים ביום. שמעתם פעם על אנשים כאלה? מי אוכל כאן 3 פעמים ביום כל החיים? אתה גם אוכל 3 פעמים? יש אנשים שכל סעודה זה חוויה בשבילם. אתה רואה אותי ניגש לאוכל. אתה ראית פעם בן אדם כזה? איך שהוא מסתכל עליו. איזה יופי. לא משעמם לו אף פעם. כל החיים הוא אוכל, ולא משעמם לו. ראיתם פעם אנשים כאלה? מישהו ראה פעם בן אדם כזה? שכל סעודה זה חוויה בשבילו? מישהו מכיר אחד כזה? אף אחד. במוזיאון יש כאלה אנשים.
סעודה חפלה.
סליחה שאני נותן משל. האוכל זה אוכל הגוף. התפילה זה מזון לנשמה. יש אנשים שבשבילהם האוכל, באמת מסתכלים על אוכל, אפילו לא מרגישים מה הם אוכלים. האוכל זה אמצעי, שיהיה להם קצת כוח לעבוד, ללמוד, לעשות מעשים טובים וכו'. הם לא רואים זה תכלית חייהם. יש כאלה שבשבילהם שהאוכל הוא לא מטרה. האוכל שלהם זה רק אמצעי, זה הכל. והם דואגים שיהיה להם אוכל בריא וקצת, לא הרבה. דרך אגב, בדקתי את זה. לאכול הרבה זה לא טוב. תמיד תאכלו עצה קטנה. תמיד תאכלו בצלחות קטנות, לא גדולות. כמו בשמחות, יש כאלה קייטרינג, שרוצים לחסוך. שימו לב, יש קייטרינג עם צלחות קטנות. זה, מתוחכם הקייטרינג הזה. הוא תמיד עושה צלחות קטנות, למה? אתם יודעים למה? למה? אין מקום להכניס את האוכל. הסלטים בצלחות קטנות, כאלה קטנות. זה לכל כאלה קטנטנות. אבל הם בסדר גמור הקייטרינג, הם יודעים שלאכול יותר מדי זה לא בריא. עושים צלחות קטנות. פטנט למי שרוצה לשמור דיאטה, יאכל בצלחות קטנות. דוגמה. יש כאלה, קייטרינג, ברוך השם, צלחות גדולות, הכל בשפע, הכל בגנה. זה אוכל לגוף. אבל אני רוצה להגיד לכם סוד. תפילה זה מזון לנשמה. כשאדם עומד בתפילה, הוא צריך לבוא לתפילה בשמחה. הרבה יותר גדולה מהצלחת עם הפולקה והאורז והקפיצות וה... והגלידות והאוגות עכשיו אני מבקש תעשו תרגילי בית, שיעורי בית. אצלנו כמעט כל יום במכון מי יש חתונה. עכשיו, תתחילו לחשוב, לדמיין לעצמכם איך אתם ניגשים בתפילה, באיזה שמחה, ובאיזה שמחה אתם ניגשים בצלחת. למה? למה לחתונות? עכשיו ארוחת צהריים, עוד מה? עוד שעה ומשהו, עוד כמה? מי סופר את הדקות כאן? עוד כמה זמן ארוחת צהריים, מי יודע? תסתכל על השעון.
עוד שעתיים.
עוד שעתיים ארוחת צהריים. בדיוק. ולפני זה מתפללים מלמי מנחה, נכון? מלמי מנחה. עכשיו תחשבו איך אתם ניגשים להזין את הנשמה שלכם, באיזה שמחה, באיזה התלהבות, באיזה יופי, איי, 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 איי. ואיך אתם ניגשים לצלחת בחדר האוכל. עכשיו, אם אתם שמחים בתפילה יותר מאשר האוכל, סימן טוב. אבל אם אתם שמחים באוכל יותר מאשר בתפילה, זה סימן שאתם אנשים שחיים בשביל לאכול. לא אוכלים בשביל לחיות. חיים בשביל לאכול. יש כאלה אנשים, אתה שואל אותו בשביל מה אתה חי, הוא אומר, מה אתה אומר שמה אני חי? עוד מעט ארוחת צהריים. הוא חי בשביל לאכול. בארוחת בוקר הוא מחכה, אין לה בוקר. מגיע ארוחת בוקר, מגיע ארוחת בוקר, מבסוט, אני חי. אחר כך הוא מחכה מארוחת בוקר לאיזה ארוחה? ארוחת צהריים. כל דקה הוא מתקרב למה? לחוויה של היום, מה זה החוויה של היום? ארוחת צהריים. איך שנגמרת ארוחת צהריים, למה הוא מחכה? יש לו שעון חול, חכה לארוחת ערב, הדשנה, שאשתו מכינה לו, מבסוט. זה נקרא אנשים שחיים בשביל לאכול. ויש אנשים שאוכלים בשביל מה? בשביל לחיות. זה לא צחוק הדבר. זה קצת... לסדר לנו את הסוויץ' בראש. כי אנשים שאוכלים בשביל לחיות, זה רמה לגמרי אחרת. ואנשים שבשבילהם כל החיים זה האוכל, זה נקרא בהמיות. כי הפרה ברפת היא גם מחכה ליבוס כל הזמן. כל פעם מאכילים אותה ביבוס. היא מחכה. אז היא בעצם חיה בשביל מה?
דרך חול.
לא משנה שדרך אגב חולבים אותה. זה מובן הרעיון. כן, בבקשה.
מה זה סעודת מצווה?
הייתם פעם בסעודת מצווה. ניצוצות יוצאים מזה בחסידות, קוראים לזה ניצוצות. וכשאדם אוכל סעודת מצווה כמו ברית מילה, כמו בחתונה, כמו בפדיון הבן וכו', או סיום מסכת או משהו כזה, האוכל מקבל מימד לגמרי אחר. זה אותו אוכל, מבחינה פיזית. אבל האוכל הזה משרת איזושהי שמחה. והשמחה והאוכל מתחברים אחד בשני. שפע, אור, ניצוצות וסוג של אורות יוצאים מכל פולקה. לא יודע אם... או בשבת, אני לא יודע אם יצא לכם לאכול בשבת שונט או עוף או משהו כזה. כשאני אוכל את העוף בשבת, אני רואה שהעוף רוקד. למה הוא רוקד, אתם חושבים? כל כך מבסוט, הוא אומר, לפחות אוכל אותי מישהו סעודת מצווה. לא איזה, אני יודע, איזה נמייה או איזה חיה אוכלת אותי. צדיק אוכל אותי, יאללה, תראו מה זה. לשם, לשם מצוות שבת, עונג שבת. העוף רוקד. אני לא מכן זה בצחוק, אני באמת אצלי זה כך. לומדים את זה ממי? מיעקב אבינו. יעקב אבינו נאמר עליו, כשהוא ברח מביתו, רבו האבנים ביניהם, על מי יניח צדיק זה את ראשו. אומרים, אנחנו אבן, אנחנו דומם. שיעקב אבינו מניח את ראשו עלינו, לכבוד גם לנו. יש לנו ערך לגמרי אחר, מאשר סתם אבן. בחסידות אומרים שיהודי הולך ברחוב, המדרכה רוקדת, היא שמחה שנשמה יהודית הולכת עליה. העצים, אז ירננו עצי היער, העצים שרים ורוקדים לכבוד העם היהודי, לכבוד כל יהודי ויהודי. הדומם, הצומח והחי באים לשרת את האדם, והאדם בעצמו, את העם היהודי, שהוא הטופ של כל הבריאה. אז העוף והאוכל והמים והכיסאות האלה והשולחנות האלה וכל זה, זה קודש. את השולחן הזה לומדים עליו תורה, מה אתם אומרים? אני שואל אתכם, כן או לא? הנה עובדה, לומדים עליו תורה. לא יצא לכם, יצא לכם לדבר פעם על השולחן הזה? אני פעם דיברתי, תגיד, אתה מבסוט מהעובדה שלומדים עליך? אתה אומר, ברוך השם, לא משחקים עליי קלפים. כי אם הוא היה משחקים עליו קלפים, מה הוא היה עושה? היה מזיל דמעות. יצרו שולחן, יצרו אותי, בשביל להפסיד כסף, לגרום צער לאנשים, לשחק עליו קלפים. איזה צער יש לשולחן הזה. אבל זה שהשולחן הזה משרת לימוד תורה, משמש ללימוד תורה, שולחן הזה יש לו ערך, יש לו חשיבות. בגדול, בגלובלי, אבל באופן הלכתי, אתה לא יכול לקחת בבית כנסת, ארון קודש, או ספר תורה, או מה שעוטף ספר התורה, ולהגיד, זה סתם ככה. זה לא ככה. למה? זה חלק מהקודש. אבל האמת, שכל מה שקיים בעולם, יש בו ערך מתוך החיבור אל הקודש. זה מובן הדבר. אז שואלתי, מה זה סעודת מצווה? האוכל של סעודת מצווה, מקבל ערך חיבור, שונה מסתם אוכל. זה סעודת מצווה. מספרים על הרב סיודה זכר צדיק לברכה, ואני ראיתי במו עיניי שהוא היה אדם מאוד צנוע, מאוד ענב, והיה מסתפק במועה. והסעודות שהיה אוכל בביתו, ממש הייתי מתפעל, ממה הרב חי? היה שותה קוסטי, מצה, קצת דבש, איזה בננה נדמה לי, משהו כזה, איזה קצת. ביצה קשה, משהו. הרגשת שהוא אוכל, איך אומרים, אוכל מינימלי, רק ש... לא. אבל כשהיה בא לסעודת מצווה, אז פעם כאן היה בברית של הבן שלי, הוא היה בסעודת מצווה. והגישו לו צלחת מלאה, מלאה. לא קטנה כמו שאמרנו מקודם, צלחת גדולה כזו. היה שם, אני זוכר את הצלחת, היה עוף, אפונה, אורז, ועוד איזשהו ירק, ככה מלא וגדוש. ואני רואה שהרב אוכל ואוכל 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 ואוכל. אני אומר, הרב, אני יודע, הוא יהודי, אז היה קרוב ל-90, תקרא עליי ככה, תעודת מצווה. לא השאיר גרגר אחד בצלחת. והקייטרינג הזה בא, רוצה לתת לו עוד צלחת. לא, 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 לא. כמה הרב יכולה לתגן. תעודת מצווה, כל גרגר כאן של אורז, זה כבר קודש. זה כבר לא נורא רגיל. למרות שמבחינה הלכתית, אם מזיק לבריאות לא צריך, בשבת, לפעמים אנשים אוכלים יותר מדי צ'ונט, אולי אני מצא לכם לאכול פעם צ'ונט בשבת. רק יש להם קלקולי קיבה, או משהו כזה. אז אדם צריך להתחשב בקיבה שלו, ביכולת שלו, דברים כאלה, לא להתפרע. או משהו כזה. אבל אתה שואל אותי מה זה סעודת מצווה. בואו נחזור לעניין שלנו. אנחנו ראינו שהריחוק מהרב לפעמים דווקא נותן כבוד לרב. וזה שאתה קרוב קרוב כל הזמן לרב, אתה מאבד את הדיסטנס, את היחס אל הרב. זה על זה מדבר כאן הרב. אמנם להרגשת הכבוד טוב מאוד להיעדר התדירות, כדברי הרמב״ם במורה נבוכים, כמו שראינו, על איסורי תומה המונים מלבוא לבית המקדש, שזה דווקא יוצא יחס לבית המקדש, שהוא כדי להכניס הגדולה והכבוד בלב לבית המקדש. וכך כתב רב סעדיה גאון בספר האמונות והדעות, על מניעת התפילה בתומה לתקנת עזרה שבעלי קרי אין, אלה בעלי קרי, לא יכולים, אומר, זה שייצור יחס לתפילה. כדי שתכבד בעיניו התפילה ביותו מנועה ימים, זה שאדם מנוע מלהתפלל בגלל תומה, זה נותן לו אחר כך שהוא נטהר כבוד למעמד הזה.
מה? כן. מה, כמה ימים הוא לא יכול להתפלל?
אני לא זוכר את הפרטים שם, לגבי תומה, אז זה התבטל, הגזרה הזאת התבטלה. ועל כן, בדקייף לדיינו, שהתלמיד הוא ממושמע והוא שומע לרב ויש לו כבוד לרב כל הזמן, אף על פי שהיא פועל בטבע קצת מציור הכבוד על ידי התמידות, עולה יתרון הידיעה הפרטית שיועלו בכל דרכיו. ובדלו קייפלט, זאת אומרת שאין לך יחס של כבוד אל הרב, רק המרחק יוצר את הכבוד. עליו להשתדל להסיר הסיבה למה אינו קייף, ומי שנחלשה אצלו הרגשת ציור הכבוד והרוממות שהוא מרומם את הרב שלו. על כן לא ידור במקום רבו, דווקא המרחק יוצר את הכבוד, כדי שיריית הפרקים הבלתי תקופים תהיינה בעירת הכבוד כראוי, ויפעלו עליו דבריו התועלת הרצויה, הוא ישמע באמת לדברי הרב. כן? לכן הוא אומר, לפעמים דיסטנס, מרחק, יוצר כבוד. בקרבת יתר היא גורמת לאי כבוד. גם ביחסים בין ילדים להורים אסור לקרוא לאבא בשמו הפרטי, משום כבודו של האבא. אתה לא יכול להגיד שהאבא שלך הוא הסחבק שלך, הוא כמוך, חבר שלך. כמו שיש, אני זוכר במקומות מסוימים ששם פתאום אתה שומע איזה ילד צועק מוישלה! כן, 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 בני היקר. מוישלה זה אבא שלך. זה לא יכול להיות מוישלה. תן לו כבוד. לפי ההלכה, אסור לקרוא לאבא בשם הפרטי, משום שיש דיסטנס בין האבא ובין הילד. הוא לא יכול לקרוא לו כך. זה לא העניין של קרבה, זה עניין, כאילו, אדון, אני חברים. אתם חברים, אבל יש בכלל מרחק ביניכם. זה דוגמה בעניין. אותו דבר לגבי רבו. הוא קורא לו בשם הרב, הוא לא קורא לו בשמו הפרטי. משום העניין של הדיסטנציה זה מרחק. היום יש בחינוך, יש בעיה. פעם אמרו, נהיה ליברלי, נהיה חופשי, תלמידים, כולם ביחד, כולנו חבורה אחת, המורים, התלמידים, כולם... פתאום התלמידים, אני לא יודע אם שמעתם שיש תלמידים חוצפנים, אתם שמעתם דבר כזה? המורה שלי הוא חבר שלי, חברים לפעמים ברוגז, לפעמים שולם. ברוגז ברוגז לעולם, שולם שולם, אף פעם לפעמים, נכון? פתאום הוא ברוגז עם המורה שלו. במקרה הטוב, המקרה הלא טוב שהוא מרביץ למורה שלו. כמו החבר שלו. החבר שלו הוא מרביץ לפעמים, נכון? אין דיסטנס. מורה נכנס לכיתה, כמו במכון עיר צריך להיות. אני נכנס כאן לכיתה, כולם נכנסים לדום, מתחילים לראות. אבא. למה? יש כבוד. בסדר הכבוד הזה? אה? חלנו. אני פעם הייתי מורה בתיכון, הייתי נכנס לכיתה, וואי וואי וואי, הייתי חוטף הפגזות. גירים, עגבניות, עניינים. פחד להיכנס לכיתה. למה? אמרו לי, אתה חבר שלהם. דוגמה. זה מה שהוא אומר כאן. לפעמים טוב להיות דיסטנס, מרחק. שתכבד את רבך. ולא תהיה קרוב קרוב, אתה תאבד קצת מהקרוב. שאלות עד לכאן, רבותיי. כן.
מה זה לכבד את הרב?
יש הלכות, תסתכל בשולחן ערוך, תעשה עבודת בית, תבוא אלייך לגדול.
לא, לא מבחינה חיצונית, שאדם...
תן לו כבוד, שומע לו, מקשיב לו, עושה את רצונו. כל הדברים האלה זה נקרא כבוד, כמו כיבוד אביהם, כבוד רבו. ויותר, כבוד רבו יותר מכיבוד אביהם, ככה כתוב בהלכה. תלמד את זה שם, יש פרטי פרטים, איך לכבד. תלוי מדרגות מדרגות. אדם צריך לכבד וכבוד זה עניין של יחס. איך הוא מתייחס אליו? אני תמיד נותן דוגמה שתבינו. הכבוד מתבטא בדרך כלל, והאהבה מתבטאת בדרך כלל. איך אתה עושה את רצונו של מי שאתה מכבד אותו ומי שאתה אוהב אותו? אדם שמכבד מישהו ואוהב מישהו, אז הוא פשוט ירצה לעשות לו נחת רוח. הוא לא צריך להגיד, המישהו הזה, השני כבר רץ לעשות את זה. אדם שלא מכבד מישהו, ולא אוהב מישהו, יעשה לו את המוות, אפילו כשיבקש ממנו, יתחנן ממנו, אני מבקש לך, תעשה את זה, הוא לא יעשה את זה. ואם הוא יעשה את זה, יוציא לו את הנשמה. אתם רוצים למדוד, זה נקרא מד אהבה או מד כבוד. הנה, תסתכלו. אני רואה בני אדם, אני רואה לפי היחס שלהם, אליי, אם הם מכבדים אותי או לא. איך אני אומר? אני אומר לו, תתכופף! הוא מתכופף. מה זה התכופף? זה נקרא השתחוויה. אומרים חזל, מה זה השתחוויה? זה קנייה, אתה נקנה למי? לא אליי, חפשי שלא. אל תשתחו. אליי אל תקנה. אני הקדוש בו. אני מכבד אותו. אני נכנע אל רצונו. אני עושה רצון קונו, עושה נחת רוח לבורו, ליצרו. זה הכבוד. כבוד לרבו, כבוד לתורה, כבוד לכל מי שאתה מכבד אותו. כבוד לאשתך, כבוד איך אתה עושה את מה שאתה עושה? בהתלהבות, בשמחה, בריצה, בזריזות, או ההפך, בעצלות, לא בזריזות, או לא עושה, זה בדיוק ההפך. עוד שאלות, רבותיי. אין לכם שאלה. אני מאחל לכם, מברך אתכם, תכבדו את מי? קודם כל, את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לעשות את רצונו. ואת מורכם, ואת רבכם, ואת משפחתכם, ואת עם ישראל.